שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף ממחת במסכת נידה, נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים במשנה בממתת עמוד א'. השיעור היום יהיה 12 דקות. אתמול למדנו על השלבים השונים של אישה, מתי נהיית נערה ומתי בוגרת. כשאתמול התמקדנו בעיקר בבוגרת, היום נתמקד יותר בנערה. איך יודעים שהיא נהייתה נערה, ואז למשל אם חלילה בעלה נפטר, היא יכולה להתייבם או לחלוץ. אז בשביל להיות נערה היא צריכה שני דברים. א', היא צריכה להיות בגיל המתאים, כרגע בוא נניח שזה 12, בהמשך נראה דעה שזה אפילו לפני זה, ובית, היא צריכה גם סימנים פיזיים. מה זה הסימנים? אז הזכרנו שני סימנים אתמול, אחד למעלה ואחד למטה. הסימן למעלה זה שהדדים מתחילים להתפתח, הסימן למטה זה שהיא מביאה שתי שערות. אלה הסימנים, ועכשיו השאלה היא, מה היחס בין שני הסימנים? כלומר, האם צריך את שניהם, האם מספיק אחד מהם, ולגבי זה אומרת המשנה בצורה ברורה, הסימן היחיד שבאמת משפיע זה הסימן התחתון, וממילא, אם יש לה רק סימן למטה ולא למעלה, אז היא כבר נחשבת גדולה, כלומר נערה. אגב, מעכשיו נקרא לזה פשוט גדולה. זה אם יש לה רק למטה. אם יש לה רק למעלה ולא למטה, אז כאן כולם מסכימים שאם זה רק למעלה, אז זה לא מספיק. וממילא אומר רבי מאיר, כיוון שזה לא מספיק, אז היא עדיין נחשבת קטנה. אבל חכמים אומרים, לא יכול להיות שהסימן למעלה יבוא לפני הסימן למטה, וממילא ברור לנו שאם יש למעלה, גם יש למטה, וממילא היא כן נחשבת גדולה. ואפילו שבדקו ולא מצאו למטה שערות, כנראה שהם נשרו. רבי מאיר לעומת זאת מסכים שבדרך כלל זה לא קורה, אבל לדעתו, לפעמים זה כן קורה, וממילא אם בפועל ראינו שיש רק למעלה, אז אנחנו לא מניחים שבהכרח גם היה למטה, וממילא, כיוון שזה רק למעלה והלמעלה הוא לא מספיק, היא נשארת קטנה והיא לא נחשבת גדולה. זו המחלוקת ועד כאן המשנה, שוב, אם זה רק למטה לפי כולם היא נחשבת גדולה, אם זה רק למעלה, רבי מאיר היא קטנה כי זה רק למעלה, לחכמים היא גדולה כי בעצם אם זה למעלה בהכרח שהיה גם למטה ולכן היא גדולה, ועכשיו את הגמרא לגבי המשנה נחלק לשני חלקים, כשהחלק הראשון הוא בעיקר להבין את מה שכתוב במשנה ונחלק אותו לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי הניסוח. המשנה, כשהיא מתארת את המקרה שזה רק למעלה, היא אומרת את זה בצורה קצת מוזרה. בהתחלה היא אומרת, מה קורה אם זה רק למעלה, אבל מיד אחרי זה אומרת שבעצם מציאותית זה בכלל לא אפשרי שזה יהיה רק למעלה. אז תחליטי, זה אפשרי או לא אפשרי? אלא שמסבירה הגמרא, כמו שבעצם כבר אמרנו, זו בדיוק המחלוקת בין רבי מאיר לרבנן. לפי רבי מאיר זה אפשרי לפעמים, וממילא אם זה קורה אז היא נשארת קטנה, כי כנראה שזה באמת רק למעלה. לעומת זאת, לפי חכמים, זה לא אפשרי, אף פעם. ואם זה למעלה, זה בהכרח גם למטה והיא גדולה. זה ההסבר, אבל עדיין שואלת הגמרא, בסדר, אבל למה המשנה צריכה להציר את זה? מספיק שהיא תביא את המחלוקת, ואנחנו כבר נבין מהמחלוקת של רבי מאיר זה לפעמים אפשרי, ולחכמים לא, ועל זה עונה הגמרא, זה לא נכון. אם לא היינו כותבים את זה, זה לא היה מספיק ברור. למה? כי אנחנו יכולים לומר שבאמת גם לפי חכמים, לפעמים זה כן יכול לקרות, אלא שכיוון שזה מיעוט, לא חוששים לזה, אבל זה דווקא במקרה של סתם. כלומר, בדקנו שיש סימן למעלה, ולא בדקנו למטה, אז לא צריך לבדוק, כי מניחים שאם זה למעלה, מן סתם היא כמו רוב אנשים שזה גם למטה והיא גדולה, אבל אם כן נבדוק למטה ונראה שאין, אז אולי גם חכמים יודו לרבי מאיר שחוששים שאולי הילדה הזאת היא כן מהמיעוט שיש להם קודם למעלה ולא למטה, ואז היא לא נחשבת גדולה גם לחכמים, לכן המשנה צריכה להכריז בצורה ברורה שזה לא נכון. אלא לפי חכמים זה לא שברוב המקרים זה קודם למטה ואז למעלה, אלא זה תמיד קודם למטה ואז למעלה, וממילא אם יש סימן למעלה ברור לנו שיש סימן למטה, ואפילו אם נבדוק ונראה שאין, אז נניח בצורה ודאית שהיה והשערות נשרו, ולכן אפילו אז אנחנו נאמר שהיא גדולה ולא נאמר כמו רבי מאיר שהיא קטנה. לכן המשנה הייתה צריכה להכריז בצורה ברורה שזה פשוט לא יכול להיות. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני זה פסוקים. הגמרא מביאה שני פסוקים שלכאורה לטובת רבי מאיר, שיכול להיות שקודם יהיה למעלה ואז למטה. פסוק ראשון, שדיים נכון הוא שערך צימח, הנה רואים שהשדיים לפני השער. ופסוק שני, יחזקאל מתאר איך שעם ישראל כביכול זוני מצרים, אז כתוב שם בעשות ממצרים דדייך למען שדי נעורייך. שוב רואים שהדדים קודמים לשדי נעורייך, שהגמרא מבינה בהתחלה שזה השערות. אלה שני הפסוקים לטובת רבי מאיר, וחכמים יתרצו שני דברים. דבר אחד לגבי שני הפסוקים, אפשר לומר שזה לא שהפסוק התכוון שהלמעלה לפני הלמטה, אלא שאם יש את הלמעלה, סימן שגם יש את הלמטה. תירוץ שני, לגבי הפסוק השני, אפשר לומר שבאמת כל הפסוק מדבר על הלמעלה, וכשכתוב שדי נעורייך, לא מתכוונים לסערות, אלא גם כן הלמעלה, והפסוק פשוט מתאר שני שלבים בהתפתחות הלמעלה, אלה שני התירוצים. רק תזכרו בסוגריים שאומנם הבאנו תירוץ, אבל התירוץ הזה כנראה לא ממש משהו, ובהמשך עוד נחזור לזה, ועד כאן הסעיף השני. סעיף שלישי זה בשורה השנייה בעמוד ב', גם זה פסוק, וזה מניין שבאמת לפי כולם הסימן התחתון ורק התחתון הוא זה שקובע, תנא דרבי ישמעאל לומדים את זה, מאיש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם, יש פה היקש בין איש לאישה, כמו שאצל האיש יש רק סימן אחד, וזה הסימן התחתון, כך גם אצל אישה. וסעיף רביעי ברבע העליון של עמוד ב', הגמרא מביאה עוד דעה לגבי מה קודם, וזה דעת רשב"ג, והוא אומר שזה תלוי במעמד הסוציו-אקונומי. הוא אומר בנות כרכים, כלומר בנות שגורות בעיר, אצלם באמת התחתון ממהר לבוא לפני העליון, כי הן יושבות הרבה בבית המרחץ, וזה כנראה משפיע על התחתון. לעומת זאת, בנות הכפרים שמובדות הרבה עם הידיים, זה מזיז את האזור העליון, וממילא דווקא העליון ממהר. וממילא, אם באמת אנחנו רואים שהעליון הגיע קודם, אז בבנות כרכים, שזה לא יכול להיות, אז נאמר כמו חכמים, שכנראה שהתחתון הגיע לפני זה, וממילא היא באמת גדולה. לעומת זאת, בבנות כפרים, אז שם באמת כן יכול להיות שהעליון הגיע קודם, ואז נאמר כמו רבי מאיר, שהיא עדיין נחשבת קטנה, זו דעת רשב"ג. אגב, זה הגמרא מביאה את משך הברייתא וברייתא נוספת עם דעת רבי שמעון בן אלעזר ועם דעת רבי חנינא בן אחי רבי יהושע לגבי העליון, איזה צד מתפתח קודם. בכל אופן, עד כאן הסעיף הרביעי, ובזה הגענו בערך לאמצע עמוד ב', וכאן בשביל הסעיף החמישי והאחרון בחלק הזה נדלג מכאן ועד השורה השנייה במתת עמוד א', ושם נראה את סוף המשנה. אחרי שהמשנה מביאה דעת רבי מאיר וחכמים, היא שוב מסיימת בכלל של חכמים, למרות שהיא כבר אמרה את זה מקודם, וזה שהתחתון יכול לבוא לפני העליון, אבל העליון לא יכול לבוא לפני התחתון. למה היא שוב חוזרת על הכלל של חכמים? הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת בשביל לקבוע שהלכה כחכמים ולא כרבי מאיר, ולמרות שעקרונית זה אמור להיות ברור, כי הם רבים והוא יחיד, אבל עדיין, כיוון שלטובת רבי מאיר הבאנו מקודם פסוקים, היינו חושבים שאולי בכל זאת הלכה כרבי מאיר, לכן צריך להדגיש שגם כאן הלכה כחכמים. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה זה שהמשפט הזה הוא בעצם סוג של קטע קישור בין המשנה לבין המשניות הבאות, כי במשניות הבאות אנחנו נראה אוסף של מקרים שמובעים פה לגמרי בדרך אגב, והם רק מובעים פה כי הם דומים בסגנון למה שהרגע אמרנו, שכשיש X בהכרח יש Y, אבל כשיש Y לא בהכרח יש X. לכן זה הובא כאן שוב בסיפה של המשנה, כי זה הסגנון גם של שאר המשניות. עד כאן החלק הראשון של השיעור, הסברנו את המשנה וחילקנו את זה לחמישה סעיפים. בשביל החלק השני נחזור חזרה לאמצע עמוד ב', לקטע שעליו דילגנו, וכאן שואלת הגמרא, מי בודק למטה האם יש לה שערות או לא? הרי ברור שעקרונית עדיף שאישה תבדוק, זה יותר צנוע, אבל השאלה היא האם סומכים בזה על אישה, כי עקרונית אישה לא נאמנת לעדות. אז תנא קמא, רבי אליעזר ורבי ישמעאל, כולם אמרו שכן בודקים על ידי אישה, ואין בעיה לסמוך עליה, ומשמע שזה בין לכולה, בין לחומרה, אבל רבי יהודה ורבי שמעון חולקים ומחמירים. מה הם אומרים? אז לפני שנראה מה הם אומרים, נקדים שתי הקדמות קטנות. הקדמה אחת, אז מה זה בעצם משנה האם היא נחשבת קטנה או גדולה, כלומר נערה? זה משנה לכל מיני תחומים, אבל כאן הגמרא מביאה שני דברים, וזה מיעון ויבום וחליצה. כלומר, מצד אחד, אם יש ילדה שאבא שלה נפטר, ואח שלה או אמא שלה קידשו אותה בקידושי דרבנן, אז כל עוד היא קטנה, היא יכולה למען באותם קידושים, כלומר לומר שהיא כבר לא רוצה, והיא יוצאת בלי גט. אבל אם היא כבר גדלה, היא כבר לא יכולה למען, והיא צריכה גט. זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, מצד השני, אם יש ילדה שאבא שלה חיתן אותה, והיא נשואה מדאורייתא, ואז הבעל נפטר, אז אם היא קטנה, היא עדיין לא יכולה לא לייבם ולא לחלוץ, היא צריכה לחכות שהיא תגדל. אם היא גדולה, אז היא כבר יכולה. זו הקדמה אחת. הקדמה השנייה זה שעד עכשיו הנחנו שבשביל להיות נערה, היא צריכה להיות לפחות בת 12, אבל כמו שראינו לפני כמה דפים, גם לפני זה יש שלב בין גיל 11 ל-12 שנקרא עונת הנדרים, וזה נקרא כך כי למרות שהיא לא גדולה, אם היא נודרת בשלב הזה, אז בודקים, ואם היא יודעת למי נודרים, כלומר היא מבינה מה זה נדר, מה ההשלכות של זה, אז הנדר שלה נחשב. זה נקרא עונת הנדרים, כאן הגמרא גם קוראת לזה פרק, ורבי שמעון אומר שחוץ מלנדרים אין איזה עוד נפקמינה, כלומר גם אם היא תביא סימנים בשלב הזה בין 11 ל-12, היא עדיין נחשבת קטנה, כמו שאנחנו עד עכשיו, אבל רבי יהודה מפתיע ואומר שבאמת גם בשלב הזה של 11-12, מה שנקרא תוך הפרק, אם היא תביא סימנים, כבר אז היא תחשב גדולה, אפילו שהיא עוד לא בת 12. זו הקדמה השנייה לגבי הפרק, ועכשיו בואו ניגש לנושא שלנו. אז שוב, שאלנו שאלה, האם סומכים על אישה שתבדוק למטה? אז תנא קמא, רבי אליעזר ורבי ישמעאל אמרו שכן, אבל רבי יהודה ורבי שמעון אמרו שלא, והשאלה היא לגבי מה הם אמרו את זה, ולגבי זה נחלק את זה לשלושה שלבים, לפני הפרק, כלומר כשהיא קטנה מגיל 11, אחרי הפרק, כשהיא גדולה מ-12, ובאמצע, תוך הפרק, בין 11-12. אז לגבי לפני הפרק, כאן כולם יודעים שסומכים גם על בדיקה של אישה. למה? כי לפני הפרק, גם אם נראה שיש סימנים, אין איזה שום משמעות. היא עדיין קטנה, היא עוד לא הגיעה לגיל 11 בכלל. אז אין בעיה לסמוך על אישה, שאישה תבדוק ותראה שיש סימנים. הסימנים חסרי משמעות. עכשיו רק בסוגריים נשאל, אם הם חסרי משמעות, אז למה בעצם שנבדוק? אז אומרת הגמרא, הם כמעט חסרי משמעות. כלומר, יש להם בכל זאת איזושהי משמעות, וזה שאם נבדוק ונראה שיש לה סימנים לפני גיל 11, אחרי זה בגיל 11 או בגיל 12 נבדוק ונראה שאותם שערות עדיין שם מלפני גיל 11, אז אנחנו נאמר שאותם שערות מחסרי משמעות, כי כיוון שהם היו שם עוד כשהייתה קטנה, זה לא נקרא שערות, זה נקרא שומה, והשערות האלו זה לא מה שיהפוך אותה לגדולה. אז לגבי זה אישה באמת נאמנת שהשערות האלו היו שם כבר מלפני גיל 11. אז זה שלב ראשון לפני הפרק, גם לרבי יהודה ורבי שמעון סומכים על בדיקת אישה. השלב השלישי זה אחרי הפרק, כלומר כשהיא כבר עברה את גיל 12, אז כאן לרבי יהודה גם כן סומכים על אישה. למה? כי האמת היא שגם בלי הבדיקה שלה אנחנו מניחים שהיא גדולה, כי יש חזקה של רבה שאומר שאחרי גיל 12 חזקה עליה שיש לה כבר סימנים, וקרונית לכתחילה בכלל לא צריך את הבדיקה, אבל אם כבר בדקו צריך שבאמת יהיו סימנים, ולזה גם אישה נאמנת, כלומר שבאמת יש שם סימנים. זה רבי יהודה. רבי שמעון לעומת זאת, לפי אחת מהדעות בגמרא, חולק על החזקה של רבה ואומר שגם אחרי גיל 12 כן צריך לבדוק. ועל זה אומר רבי שמעון, אישה נאמנת רק לחומרה ולא לכולה. כלומר, היא נאמנת לומר שהיא קטנה ולכן היא לא יכולה לחלוץ וליבם, והיא נאמנת לומר שהיא גדולה ולכן היא לא יכולה למען, אבל לא להפך. כלומר, היא לא יכולה לומר שהיא קטנה ויכולה למען, או שהיא גדולה ויכולה לחלוץ. זו דעת רבי שמעון לפי אחת מהדעות בגמרא. זה לגבי השלב השלישי של אחרי הפרק. והשלב האמצעי של תוך הפרק, כלומר בין גיל 11 ל-12, גם בזה יש מחלוקת. רבי שמעון כאמור אומר שבשלב הזה היא עדיין נחשבת קטנה, וממילא כמו שבקטנה אמרנו שסומכים על בדיקה של אישה, אז גם כאן סומכים בין לכולה בין לחומרה. לעומת זאת רבי יהודה אומר שכאן דווקא צריך להחמיר. למה? כי מצד אחד לדעתו כבר בשלב הזה יכולה לחשב כגדולה, אם היא תראה סימנים, אבל מצד שני, כאן אין את החזקה של רבה שאומר שמן הסתם יש את הסימנים, אלא הכל תלוי כאן באישה שבודקת, ולכן כאן רבי יהודה מחמיר וסומך על האישה רק לחומרה, אבל לא לכולה. אלה הדעות לגבי לפני הפרק, אחרי הפרק ותוך הפרק, ולסיום, הגמרא מביאה את סוף הברייתא שאומרת שהאישה נאמנת רק להחמיר ולא להקל, והיא אומרת במה מדובר, ומביאה את שתי אפשרות שאמרנו, או שזה רבי יהודה לגבי תוך הפרק, שאז היא נאמנת רק לחומרה ולא לכולה, או שזה רבי שמעון לגבי אחרי הפרק, שלפי הסבר הזה הוא אמר שגם כן זה רק לחומרה ולא לכולה. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי מתי סומכים על בדיקה של אישה, מזה בסופו של דבר הגענו למשנה במתת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. פתחנו את השיעור במשנה בתחילת הפרק שאומרת שיש שני סימני נערות באישה, העליון והתחתון, כשהתחתון הוא זה שקובע, וממילא אם יש רק את התחתון אז היא באמת נחשבת נערה, אם יש רק את העליון, רבי מאיר אומר שהיא עדיין קטנה, כי כאמור העליון לא קובע, אבל חכמים אומרים שכיוון שלא יכול להיות שיהיה העליון בלי התחתון, כנראה שבאמת היה גם את התחתון, וממילא היא נחשבת גדולה. זה המשנה, ואת הדיון לגבי זה חילקנו בגמרא לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו חמישה סעיפים, בסעיף הראשון עסקנו בניסוח, אמרנו שכשהמשנה בהתחלה אומרת שזה לא יכול להיות, זה דווקא לדעת חכמים, ושאלנו למה היא צריכה להדגיש את זה, לכאורה זה מובן מעצמו, והסברנו שאם היא לא הייתה אומרת, היינו חושבים שאולי גם לחכמים, בדרך כלל זה לא קורה, אבל במיעוט אולי זה כן קורה, וממילא אם בדקו וראו שאין למטה, אז אולי באמת פשוט אין, והיא קטנה, כמו רבי מאיר, ולכן המשנה הדגישה את זה בשביל לומר שלחכמים זה לא אפשרי, ואפילו אם בדקו ולא רואים, עדיין מניחים שהשערות נשרו, והיא נחשבת גדולה. זה היה סעיף ראשון. בסעיף השני ראינו שני פסוקים לטובת רבי מאיר, אבל תרצנו. בסעיף השלישי הבאנו מקור לזה שרק התחתון קובע, וזה מעיקש בין איש לאישה. בסעיף הרביעי ראינו עוד דעה של רשב"ג שאומר שבנות הכרכים זה כמו חכמים, שבאמת התחתון מגיע קודם, אבל בנות הכפרים זה כמו רבי מאיר, שעליון יכול להגיע קודם. וסעיף חמישי זה למה המשנה בסוף אמרה עוד פעם את הכלל של חכמים. הבאנו שתי סיבות, או בשביל לומר שלחה כחכמים, או כקטע קישור בין המשנה שלנו למשניות הבאות. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו האם סומכים על אישה שתבדוק את הסימן למטה אם יש שערות, אז תנא קמא רבי אליעזר ורבי שמעאל אמרו שכן, רבי יהודה ורבי שמעון חלקו על זה, אבל לגבי איזה מקרים חלקו, אז לגבי לפני הפרק, כלומר לפני גיל 11, גם הם מודים שאפשר לסמוך על בדיקה של אישה, אפילו שיש לזה איזושהי נפקא מינה שאם היא תראה שערות והם יישארו איתה עד גיל 12, אז נאמר שהם לא הופכים אותה לגדולה. זה לגבי לפני הפרק. אחרי הפרק, כלומר אחרי גיל 12, לרבי יהודה סומכים עליה גם לכולה, כי ממילא יש חזקה של רבה שמן הסתם יש לה כפר שערות, מבוגרות, אבל רבי שמעון לפי אחת הדעות כאן סומכים עליה רק לחומרה ולא לכולה, כי אין לו את החזקה של רבה. ולגבי בתוך הפרק, כלומר בין גיל 11 ל-12, לרבי שמעון היא עדיין נחשבת קטנה, וממילא נפקא מינה כאן היא לא גדולה וסומכים על בדיקה של אישה. לרבי יהודה יכולה לחשב גדולה, אבל כאן אין את החזקה של רבה, ולכן לא סומכים על הבדיקה של האישה לכולה, אלא רק לחומרה. כל טוב.